מבורך. ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים ללא חת בספר בראשית, בפרשת וירא, בפרק י' ט', בפסוק ד', תרם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום, לסבו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. אז מה זאת אומרת שכל העם מגיע? ברגע שכל העם מגיע, אז כל העם מקוטרג. כן, כי אם לפחות נגיד הם היו מבדילים בין אלה לאלה, היו עושים קפסולה, אז איכשהו לא היו נדבקים זה לזה. אבל כאן כולם נדבקו והם סרבו לקבל את ההוראות של לוט, שבכל זאת אמר להם לעשות את הדבר הטוב ולא רצו להתחסן. ובכן פסוק ה', ויקראו, אני מנצל את הבמה, זה בסדר, ויקראו אל לוט ויאמרו לו, איה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. מה המשמעות של הדבר הזה? הם אינם רוצים שיהיו אורחים. וזה בספר יחזקאל מבואר יותר, מה היה חטאת סדום, שהם לא רצו להחזיק ידי עני ואביון. זאת הייתה חטאת סדום אחותך, ידי עני ואביון לא החזיקה. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מוזר. כלומר, זה שאדם לא רוצה לתת צדקה, לא רוצה לעזור לחברו, אז אני יכול לומר, זה תלוי באגואיזם האישי שלו. אבל פה מה שאנחנו רואים שיש התנגדות מהותית, זאת אומרת, יש אידיאולוגיה בסדום, עד כדי גם חוק, לפי חז"ל, חוק שאסר לתת צדקה. מה המשמעות של הדבר הזה? הרי אדם, מה אכפת לו שאחר נותן צדקה? אלא שסדום הייתה חברה שבה לא היה חסר שום דבר. כן, לפי מה שלמדנו בפרשת לך לך, הייתה, כיכר הירדן הייתה כולה משקה, בטרם שחט השם את סדום ואת עמורה, עד כגן השם, כארץ מצרים עד צוער. כלומר, סדום זה מקום שבו לא חסר שום דבר. אם לא חסר שום דבר, אז זה חברה אידיאלית. זה בעצם הרעיון שיכול להיות עולם מושלם, זה הרעיון של החברה המשיחית. כלומר, בסדום נולד הרעיון של משיחיות. אלא שהבעיה היא שרק בסדום היה טוב. מה עם שאר העולם? השפע הכלכלי, כן? הרי מה אומרת התורה? אפס כי לא יהיה בך אביון. כן? הרי זה מה ששמואל אומר בגמרא, שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד במלכויות בלבד, שנאמר אפס כי לא יהיה בך אביון. כן? זאת אומרת, מצב שבו לא חסר שום דבר אחד, אחד לשני, זה בעצם תיקון העולם. זה גם מה שהבין יוסף, שהמשיחיות עוברת דרך הכלכלה. ולכן לא, אין פלא שגם נשמת המשיח הייתה גנוזה שם. כתוב, מצאתי דוד עבדי, והכן מצטיב בסדום. כן? שמשם מתחיל הרעיון המשיחי. עכשיו נשאלת השאלה, אבל מה עם שאר העולם? שאר העולם עוד לא במצב הזה. אז על מנת לפרנס את האשליה שהם כבר נמצאים בעולם מושלם, הם עשו אסטרטגיה שתמנע מכל אדם אחר בעולם להגיע אליהם. זה מה שאומרת הגמרא, שאמרו נבטל תורת רגל מארצנו, שאף אחד לא יעלה. אז איך אפשר לעשות? על ידי הצדקה. עכשיו, על ידי איסור הצדקה. ברגע שאדם נותן צדקה, הוא בעצם מגלה את מה שאסור לדעת, שהעולם עוד לא מושלם. ולכן, כיוון שזה עמד בניגוד לאידיאולוגיה של ראשי העם בסדום, לכן הם מסרו את הדבר הזה. כן.
אם אני הולך לתת צדקה, אז אני משנה את המצב, ולכן העני שהיה כבר לא. כאילו בפועל, אני יכול למחוק את העניות, אם אני
אתם כן, אבל היא כבר נמחקה. בסדום אין עניים.
אבל אם מישהו בא ומבקש, אז בוא תתן לו ככה שהוא לא יהיה עניין.
כן, אבל אז אתה, יש לך תוכנית שצריכה להקיף כבר את כל העולם. וזה בסדום הם לא רצו. הם אמרו, כיוון שאצלנו זה כבר הגיע למצב מושלם, אז אין צורך ביותר. עכשיו, הסיפור הזה ונדעה אותם, זה דבר ידוע בחברות מסוימות, שחלק מדרכי הביזיון כלפי האויב זה המשכב. עכשיו, פה אנחנו רואים גם ונדעה אותם, כי פשוטו זה משכב זכור. נשאלת השאלה, מה הקשר בין הנטייה הזאת לבין היעדר הצדקה? פשוט מאוד, אם אנחנו בעולם מושלם, אז כבר לא צריך פירו ורבו. פירו ורבו, מילאו את הארץ וכיבשוה. אז כל זמן שצריך לכבוש את העולם, יש פרו ורבו. כשזה ייגמר, אין פרו ורבו. כן? כלומר, תמיד השאלה המלטוסיאנית, האם כשכדור הארץ יתמלא, עדיין יהיה אוכל לכולם, איננה שאלה. כי ברגע שנגיע למכסה, אז הכישרון של פרו ורבו לא יהיה. אבל הבעיה היא, ולכן הם לא רצו להביא ילדים. הם אמרו, אנחנו כבר הדור האידיאלי. הבעיה היא שזה נכון, שבעולם מושלם כמו סדום אולי לא צריך להביא ילדים, אבל יצר דעריות עדיין נשאר, יצר המין נשאר, אז הוא הופנה כלפי הדומה, במקום להיות מופנה כלפי השונה. כלומר, הרפרודוקציה, השכפול של הזהות של עצמו, היא הנטייה, אם כן, שהתגלתה שם, של הזכר כלפי הזכר. לכן יש קשר בין הדברים. כן, זה אני.
אם היום שיש הרבה שיחות בנושא הזה של המשכב זכור, אז זה גם עדות שאנחנו מתקופת הגאולה?
זה משהו, זה אופייני לסופי תרבות. בסופי תרבות יש ירידה של ערך הפוריות. כלומר, לא רואים את הצורך של העמדת הדורות הבאים. ההווה יותר חשוב מהנצח. אז יש איזה צד חיובי וצד שלילי כאחד. כן. אז איפה היינו? סופי תרבות זה הכוונה תרבות שמצטה את התוכן שלה. זאת אומרת, יש, אפשר לומר, היוונים למשל. היוונים היו אנשים שהביאו לעולם הרבה מאוד תוכן. אבל ברגע שהם נתנו את מה שהיה להם לתת, אז כבר הם לא ראו צורך בהמשך של דורות, ולכן אחרי הכיבוש הרומי, אז יוון בחלקים גדולים שלה התרוקנה. כבר לא הייתה אוכלוסייה. היו במקומות ריקים לגמרי. כן? אז זה אופייני לתרבות שסיימה את הייעוד שלה. כן? יש גמרא להבדיל שאומרת שבגלל צרות הגלות, היה ראוי שלא נביא יותר ילדים לעולם. והיה זרעו של אברהם קלה מאליו. איך היה כתוב? כן. זה מרוב הייאוש שהגלות הביאה אותנו אליו. מה אתה אומר? כשיש צרה בעולם, אז טוב, כן, זה משהו, זה מתוך סולידריות. כן? כלומר, בטרם תבוא שנת הרב, בסדר, אתה צריך להיות חכם. לפעמים ריבוי האוכלוסין יכול להביא לנפילה. בסדר, אבל זה זמני. כולם מבינים שזה זמני. למה? זה מאוד הגיוני. הם דיברו על עולם מושלם. גם אצל לאברהם אבינו היה אכפת לו. כן, אני לא יודע, השאיפה האוניברסלית היא שאיפה קיימת אצל הרבה בני אדם, נאמר ככה. למשל סוקרטס, שאלוהים לא דיבר איתו, קרא לעצמו קוסמופוליטס, כלומר אזרח העולם. אז איפה אנחנו? ויצא עליהם לוט הפתח והדלת סגר אחריו, ויאמר על נא אחי. תראו, כן, הוא מציע להם את האחווה. כלומר, במקום להיות שונאי בני אדם, אהבו אחד את השני, כולנו אחים, על נא אחי תראו. ואז יש כאן דבר די מזעזע, צריך לדעת לנתח את הפסוק הזה. הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאנה את הן עליכם ועשו להם כתו בעיניכם, רק לאנשים האלה אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. טוב, זה מין מצב, זה איך לשפוט את התגובה של לוט. כן? אפשר לראות את זה בכמה כיוונים. אבל זה ברור שאי אפשר להבין את זה בצורה פשוטה.